אני מוניתי להיות ה... איך זה נקרא?
מנחה? מנחה פאנל.
והתפקיד של המנחה זה הכי טוב, כי כשיש שאלה קשה, אז...
דני.
יש סיפור טיבטי, לא סיפור, ששני נזירים נפגשים ו... ואחד אומר לשני, תשמע, קרה לי דבר נורא. הוא אומר לו, מה קרה? אומר, אני הייתי עכשיו צריך להיות באותו מנזר עם המורה שלי במשך חצי שנה. פגשתי כמה אנשים שחשבתי שהם ערים, מחפשים את זה. ואז הרבה פעמים כשהתקרבתי, אז התאכזבתי. ואחרי זה חשבתי שהעניין הזה של עירות הוא לא, נגיד, הוא לא תואר, הוא פועל. אז פגשתי הרבה אנשים שפעלו בצורה עירה בהזדמנויות שונות.
מכיוון שמי שער לא מסתובב עם כותרת, וגם לא אומר אני ער, כי אם הוא אומר אני ער, סימן ש... אני חושבת שאני פגשתי, אני חושבת שאני חוויה של לחיות, ויש פה עוד שאלה על הערה, זה מעניין, ואני יכולה רק לומר שפוגשים אדם כזה, החוויה היא להסתכל עליו במראה, זאת אומרת, אין שם כלום, ולכן אנחנו רואים רק את עצמנו. אז אם אני באתי עם אי שקט, ראיתי אי שקט. אם באתי עם סוג של איזשהו חשש או כעס או איזשהו תסכול, אז זה מה שראיתי. לא שזה ביטה, זה פשוט השתקף. אז זה היה ממש מין רפלקשן, ככה. אני חושבת שזה מה שקורה כשפוגשים אדם ער. הוא סוג של מאפשר לנו רק אני לא יודעת אם להגיד אפילו תום, אבל באמת רק במבע ורק בנוכחות, עוד לא צריך אפילו לדבר, זה מיד משתקף, מיד משקף את ההוויה שלי. זאת הייתה הרגשה. לאדם
פה. לא צריך, לא צריך שכולנו נענה.
נענה.
יש מה להוסיף. מצאת עוד שאלה טובה? זו שאלה ג'וסית להתחיל איתה את הערב. אומרים שמנחה טוב מתחיל באיזה משהו ג'וסית.
אז ג'וסי זה האם, רגע, יש פה אחד. רגע, היה פה אחד. על הסיפור האישי שלנו. איפה זה? כיצד התרגול השפיע לכם בסיפור האישי שלכם? ג'וסי?
ארוך.
רלוונטי?
דני.
חשבתי שזה יהיה קל.
אפשר לשמור את הסוף?
אותו, מה?
אפשר לשמור את הסוף.
זה אותו בן אדם. אני חושב, אני מרגיש, אני רוצה לקוות, אני יודע לפעמים שיש משהו בהחזקה של כל העסק שנקרא דני, שהוא קצת פחות צפוף, אבל הקטעים הדניים, נגיד ככה, הם באים וחוזרים. עם ההיכרות החוזרת איתם, אז גם הסלחנות או ההומור כלפי הדברים האלה נמצאים. ועדיין יש נפילות פה ושם. אבל גם זה נלקח בטיפה בצורה יותר רחבה. אז... יש יותר שקט.
אני מנסה לחשוב איך לדבר קצר, כי אפשר לדבר על זה ארוך. אומרים שהדרך הטובה ביותר לדעת איזה שינויים עוברים באדם, זה לשאול את אשתו. ויש בזה חוכמה מסוימת, אז לצערי זוגתי לא פה, אז יכול לתת לכם את הטלפון ותשאלו אותה ויצפר, ובטוח שמה שיצפר יהיה שונה ממה שאני אצפר, לכן זה מעניין. אז בנקודת המבט מבפנים, הרבה דברים נשארו אותו דבר, אישיות אותה אישיות, נטיות כאלה ואחרות, כלפי חוץ מן הסתם. החוויה הפנימית שלי היא של הרבה יותר חופש, הרבה יותר קלות, הרבה יותר בהירות, הרבה פחות פחד. אז אני מחור, זאת אומרת, אני חושב שאני לא אובייקטיבי. יש לי כל כך הרבה דברים טובים להגיד על מה שאני חווה כשינויים. ויחד את זאת אני מרגיש שיש לי עוד דרך ארוכה. אני רואה גם מה עוד לא חופשי. ואני מאוד מרגיש כבר מזל שיש לי את ההזדמנות להמשיך ולתרגל. ועוד ועוד, ואני מרגיש שלאורך זמן זה עבודה, במקרה שלי, אולי יש אנשים שזה קורה להם ככה. לא אצלי, אבל התהליך הוא תהליך שאני רואה את הפירות לאורך הזמן. זה החוויה בפנים. עוד שאלות ג'וסיות? מי מפה? אז ניסינו לקבץ את השאלות לפי נושאים. יש פה אוסף של שאלות על רגשות. אז השאלה הראשונה, סימי, אני אפנה אלייך. אתמול סימי הזכירה שיש אפשרות לתת תשומת לב לרגשות מבלי לגולל או להיסחף לסיפור שדוחף אותם או מלווה אותם. אני שם לב שאם אני מצליח לעצור את הסיפור, או יותר נכון, לאפשר לתשומת הלב שלי להיות לא בסיפור, אלא במקום אחר, כמו תחושת נשימה, אז הרגש אז, כמו הכעס, העלבון, ואפילו העצב, דואך כך שאני לא יכול להרגיש אותו בלי הסיפור.
יש מצב שהוא דואך, כי גם רגשות דואכים. יש מצב שהרגש הזה דואך מכיוון שאנחנו עסוקים בלהרגיע. יש משהו שהכוונה היא להרגיע. אז זה כמו להסיט את המבט ממה שמבקש מאיתנו תשומת לב. ובזמנים מסוימים זה גם מתאים. כי השאלה היא עד כמה יש אמונה שהסיפור הוא הרגש. אני חושבת שצריך לשים לב שכדי להרגיש לא נחזיק בסיפור. יש לי תחושה שזה מה שקצת עולה כאן. וכן, גם רגשות באים וחולפים. זה הטבע שלהם. יש לנו ציפייה שהרגש יבוא וישאר כמו כביקודם, כי כשיש סיפור הרגש נשאר. ולכן זה יכול להיות או שהרגש פשוט, כמו שאמרתי מקודם, פשוט דאח. היה לו מקום, עלה, הביא את עצמו, שמו אליו לב ודעה, או מעצם הסתת המבט וההרגעה, למרות שאנחנו יודעים שהרגשות שהם מאוד חזקים, זה לא בכך עובד, שזה גם קרה. אז זאת התשובה שלי לשאלה, אני מקווה שהיא נענתה.
אני רק רוצה להוסיף צריך להיזהר, שים נזכיר את זה, שלא משתמשים בהסתה חזרה לנשימה כדי להדחיק. לפעמים, אוקיי, ישים לב לנשימה, לפעמים ריכוז, הרבה פעמים, ריכוז הוא הדחקה. שאנחנו מתבוננים רק באובייקט אחד, לא שמים לב בכלל לאובייקטים אחרים, אז האובייקטים האחרים פשוט נעלמים מהתודעה. זו תופעת לוואי של הריכוז. והסכנה יכולה להיות שאנחנו נמצא את הטריגים שלנו כדי להימנע ממפגש עם עולם הרגש, וכל פעם נמצא לנו מקום כדי לתקוע בו את תשומת הלב, ונחשוב שאין רגשות, אבל בעצם הם מודחקים, וכמובן שלא לשם התרגול מכוון. צריך לראות ספציפית אם זה כך או לא. עוד שאלה. שאלה לגבי החיים ולא התרגול. אם להשתמש בדוגמת... לא, בסדר. אני מתחיל את השאלה מחדש. אם להשתמש בדוגמת העננים של דני, מה עושים כשהענן נמוך מאוד? ואנחנו נכלאים בתוכו. במצב של אובך שמקשה על הנשימה ולא מאפשר תשומת לב, אלא רק בדיעבד. זה מה שהיה.
כמו שגם יונתן וגם סימי אמרו, המדיטציה היא לא כלי להעלמת דברים, והיא לא כלי להפוך את הכל למושלם ומיידי. לפעמים אנחנו לא רואים שום דבר, ואם אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו לא רואים שום דבר, זאת המדיטציה האפשרית ברגע הזה. אז לפעמים יש סופה חזקה מאוד. יודע לפחות את זה, אני יודע משהו, ואחר כך הסופה מתבהרת, הענן חוזר, או אפילו אחרי הסערה שדרשה מה שהיא דרשה, פתאום אני אומר, פה הייתה סערה. אז ולכן באמת התשובה היא כן, זה מה שאנחנו עושים. זה לא שיש לנו איזה תרופת פלא, בוודאי לא תרופת פלא מיידית לכל הדברים. מתמדה, להסכים, לפעמים לא רואים. יש מספרים שאצל, שבמדבר, כשיש סופת חול והבדואי הולך עם הגמל שלו, ולא רואה שום דבר ומתחיל לחשוש שהוא יטעה בדרך, כי הכל בסופה ולא רואים כלום, אז המדיניות במקרה הזה זה לבקש מהגמל לכרוע ולחכות מאחוריו עד שהסופה תתחיל להתבהר. אז לפעמים זאת גם מדיניות בחיים שלנו.
אתה אומר שיש מכנה משותף בין בודהיזם לבדואיזם. רוצה להוסיף לי משהו?
לא, אני מחפשת את הגמל. אני רוצה להבין מה זה הגמל. יש
פה עוד
שאלה, אוקיי, יש פה עוד משהו.
על רגש?
לא.
זאת שאלה בנושא רגשות. איך מתמודדים עם פחד, עם אירוע עתידי מפחיד, מוות, פרידה מאדם אהוב וכיוצא בזה? אם אירוע עתידי מפחיד הולך להתרחש בוודאות, האם עצם הידיעה שיש פחד עוזרת? שאלה, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים עצם הידיעה? אם הידיעה מנותקת מהחוויה, אז היא לא עוזרת. אם אנחנו מאפשרים לעצמנו לגמרי לדעת ולהרגיש את הפחד, אני חושב שזה הדבר הכי קשה בפחד, זה להסכים להרגיש אותו, להסכים להיות שמה. ההתנסות שלי זה כן עוזר. הדרמה, מציאה הדרמה זה שם כללי, אמרנו בהתחלה, לאוסף התורה, מה שהבודה לימד. הדרמה מציאה מצד אחד להרהור, הרהור מאוד משמעותי, מאוד, הוא נקרא, משנה חיים, הרהור שמשנה את החיים שלנו, זה להרהר בוודאות המוות. זאת לא תיאוריה, זאת הוודאות היחידה שיש לנו עם יוולדנו, זה שיהיה סוף לקיום של הגוף הזה. אז מצד אחד, כשנהרהר בזה, ככל שנהרהר בזה, ונפנים את הוודאות הזאת, אז אני חושב, שים יודני דיבור על איזה יום, אתה אמרת, למה אתם בוכים שהוא מת? שוב, מההתנסות שלי, ההרהור והכנסת הוודאות של המוות שלי ושל קרוביי כמשהו שהוא ניתן להרהר בו, לחשוב עליו, להפנים אותו, הוא משנה את הפרספקטיבה. עד כדי כך שבמקום לפחד שמישהו ימות, פשוט לחגוג שהוא חי. לפגוש את הילדים שלי ולהיות נרעש מזה שאני יכול לפגוש את הילדים שלי ואת אשתי ואת אבא שלי. דיברה ללוות הורים זקנים, זה בדיוק אותו דבר, שההורים זקנים ואנחנו יודעים שהם הולכים למות, אז אנחנו נורא שמחים, בדיוק מה שסימי אמרה, יש אפשרות לשבת איתו, הוא עדיין צלול, הוא עדיין מדבר לעניין, ועדיין יש בינו תקשורת, וזה לא מובן מאליו. אז אני חושב ש ככל שזה מופנם, הפחד יורד. כשזה לא מופנם, הפחד מאוד חזק. ואני לא אומר שגם כשזה מופנם, הפחד יכול להיות מאוד חזק, וכנראה שפה מישהו מתאר פחד חזק. בהתנסות שלי להסכים לפחד, זה בסדר, זה אנושי לפחד, זה לא טעות שמופיע פחד, זה לא אומר שנכשלנו, זה רק אומר שמאוד מפחיד. וזאת האמת של הרגע. אנחנו מוכנים לפגוש את הפחד ולא להדחיק אותו ולא לפחד, לפחד הפחד מהפחד, אז אפשר להיות שמה, אפשר לנשום בהתחלה מאוד בכבדות. זאת אמת, זאת אמת, החיים הם הרעים ויש פרדות בחיים ויש אובדן בחיים, ומה שקיים היום לא בכך יתקיים לעד. בהכרח לא יתקיים לעד, לא בהכרח יהיה מחר. אז להתיידד עם הפחד.
אסוציאציה, אולי תשובה לא ישירה לזה, יש הייקו של משורר זן שאיבד לבן בן. העולם הזה שאנחנו נמצאים לפי השקפות זניות, קוראים לזה העולם הטל, הוא לא ממשי עד הסוף. והשיר שהוא כתב אומר ככה, אחרי מות של הבת שלו, אז הוא אמר, עולם הטל, אכן עולם הטל, אבל
אוקיי,
אולי משהו קטן, משהו קטן. אמרתי היום באחת הקבוצות או אתמול, היופי בפחד זה מציאות, היא נמצאת שם, שומרת עלינו, יחד עם זאת לפעמים מעלה ווליום כדי למנוע מאיתנו לחוות חוויות שונות. עובדה שנחווה פחד ממוות, זה לא אומר שלא נחווה מוות. יש, וזה אני ככה רק להעשרה, הידיעה, בתוך עולם התרבות, מעבר התרבות הבודיסטית והתרגול, מעבר לתרגול שאנחנו מתרגלים כאן של הויפאסנה, זה יש גם את התרגול שהוא מטפח את מה שנקרא את איכויות הלב. ויש גם תרגול שנוגע באופן מאוד ישיר. והאגדה מספרת, כי אני לא יודעת אם זה לא אגדה, אבל האגדה מספרת שזה תרגול שהבודה נתן לנזירים שחוו פחד. וזה התרגול שנקרא Loving Kindness, אומרת אברהמה ויהרה, שזה עובד באופן מאוד ישיר על הלב, והמוכנות שלו לפגוש את הפחד, אבל גם לראות מה מצוי שם, הרעיונות והדעות והאמונות, אוקיי? ובאופן עדין, איך הפחד עושה התמרה לקרבה, להתיידדות, וזה גם קרבה והתיידדות עם מוות, וקרבה והתיידדות עם אנשים וסיטואציות, כן? כי המקום של הלב הסגור, שבו הפחד יש לו מקום, זה עם הרבה מאוד סיפורים ודעות, וכשאנחנו באים ומאוד מוכנים, הפחד יכול להשתנות למה שנקרא לאהבה, לאהבה ללא תנאי. אנחנו לא מדברים על ההתאהבויות, אבל האיכות של קרבה והתיידדות, אוקיי? וזה רק אם נדבר על איכות אחת, על האיכות של המטה. כמובן שהפחד גם נמצא במקום שיש בו כאב, איך אנחנו חווים כאב, ולכן האיכות של החמלה, איכות של מה זה להיות בלב פתוח עם כאב. אז זה עולם תרגול שלם שאני מאוד ממליצה לכם בהזדמנות לפגוש אותו. פעם בשנה יש ריטריט של מטה של שבוע, אבל אם אני חושבת שיש גם קורסים עירוניים, וזה תרגול שהוא יודע לעשות שינוי מאוד משמעותי בין הפתיחות והקרבה לקיבוץ, לפחד, לחלק שנמנע, אוקיי? אז זה אפרופו פחד.
הנשימה כמו הדופק בעלי קצב יחסית קבוע, מה שמאפשר להפוך אותם לעוגן ברור, אך יחד עם זאת יש את הציפייה לביט הבא, לנשימה הבאה, שיופיעו בדיוק בקצב המוכר. זה קצת יותר עתיד ופחות הווה. זה קצת יותר עתיד ופחות הווה. סימן קריאה, סימן שאלה. מקווה, מקווה שזה ברור. לי זה ברור.
טוב. ברמה הכי פשוטה, גם הנשימה וגם הדפיקות לב הן ממש לא קבועות. הנשימה דופק קבוע, זה מעיד על איזה קבוע, לא משתנה, זה מעיד על בעיה. ובוודאי שהנשימה משתנה כמעט בין נשימה לנשימה, אבל אני לא בטוח שזו תשובה ישירה לשאלה. אני חושב שמעניין מאוד במדיטציות לשים לב להישענות שלנו לציפייה לרגע הבא. בין אם זה דרך הנשימות ובין אם זה דרך דפיקות הלב, אנחנו צפוי שנגלה הרבה מאוד פעמים את איך אנחנו לינים, נשענים ולא בדיוק נמצאים ברגע הנוכחי. וההבחנה בדבר הזה יכולה לעזור עוד פעם, לא כשיפוט, אלא אם אני שם לב שאני, יש לי בניות שאלה בכיוון הזה, שאני קצת כבר לקראת, אז עצם התשומת לב הזאת יכולה בפני עצמה להחזיר אותי יותר, נגיד, לאמצע של הרגע הזה, בדיוק לנשימה הזאת כמו שהיא. אז לא מדובר בלהילחם בציפייה שלי, לא מדובר בלהילחם בשום דבר, מדובר בלשים לב לציפייה הזאת, לרגע הבא. אפילו יותר מלנשימה בדיוק, אם יש ציפייה לרגע הבא, מה זה עושה? והרבה פעמים עושה את התנועה הזאת, הרבה פעמים אנחנו יכולים גם למצוא שיש בתוכנו איזה משהו אולי אפילו קל שבקלים, אבל שכבר נוטה קצת קדימה, צוואר קצת קדימה, גוף טיפת קדימה. אנחנו רוב הזמן ככה בחיים קצת קדימה, ומין הסתם גם במדיטציה. המדיטציה מאפשרת לנו לשים לב לזה, ואז אולי, לא? להגיע בדיוק לפה, ועוד יותר בדיוק לפה.
האם תוכלו לדבר על מאמץ נכון? אם אוספים את התודעה חזרה לנוכחות בלי מאמץ או עם מאמץ נכון, מה קורה כשיש מאמץ? זה השאלה שטוב לשאול את עצמנו, זה האם אני יכול להיות עם בתשומת לב למה שקורה כרגע? האם אני לגמרי שמה? האם אני, או אני מתאמץ כדי להיות שמה? פשוט לשים לב, כמה מאמץ נדרש כדי לשים לב. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו מתאמצים, ואז מרפים. ולפעמים אנחנו מרפים מדי, ואז אנחנו משייטים לנו מחשבות ודמיונות, ואז מהירים את עצמנו קצת יותר. אז אין לזה מידה של תעשו מאמץ של רבע אטמוספירה, בין רבע לשליש אטמוספירה זה מאמץ נכון, ומאז זה מדי ופחות מזה. אין כזה, זה נורא תלוי ברמת האנרגיה שלנו, ברמת תשומת הלב, ברמת הריכוז, והמון המון משתנים אחרים, או בכמה, אולי לא בהמון, ופשוט כמה נדרש ממני, כמה מאמץ נדרש ממני כדי להיות ער כרגע, כדי להיות בהיר לגמרי לגבי האובייקט שבו אני, שבו אני מתכונן, אליו תשומת הלב מופנה. אז זה קיול, זה לפעמים יותר מדי, לפעמים פחות מדי. הרעיון הוא לנסות לעשות את זה עם כמה שפחות מאמץ, ולראות שזה לא פחות מדי ואנחנו ספייס אאוט או נעלמים במחשבות.
אני רוצה להתייחס בכלל לכל התרגול, יש לנו כל הזמן שאלה כזאת. מאמץ נכון, האם הריכוז שלי, התשומת לב, כל הזמן יש מין... ואני חושבת שהכלי, אחד הדברים המדהימים, ובאמת זה כלי מאוד פשוט, מאוד תנפי דתי הזכיר את זה בוקר. ההנחיה, מורה שלי, אחרי כמה זמן אמרתי לי, בעיקרון אין יותר הנחיות לתת. הנחיה אחת היא, שימי לב ואל תאחזי. זו כל ההנחיה של התרגול הזה. וזה מגיע מתוך ידיעה ותוך הבנה שאם הולכים בדרך היא מראה לנו את עצמה. זה נכון לגבי המאמץ, כי הרי אם נתאמץ מדי, משהו יקרה. משהו יקרה, זה יהיה לא מדויק. ואם נתאמץ פחות מדי, זה יהיה לא מדויק. ואז האמצע מראה לנו, הדרך מראה לנו את האמצע, ולכן גם מדברים על דרך האמצע. Okay? יותר מדי ריכוז, פחות מדי תשומת לב, כל הזמן מראה לנו, ובעיניי זה היופי בתרגול הזה, זה שאם אני זוכרת, פשוט לשים לב, ושוב, מאוד מאושר, בכנות, כן, בעירות, אז הדרך מראה לנו, אני לא מתעלמת מהמאמץ ומהחוסר מאמץ, אני לא מתעלמת פתאום מזה שרוב הזמן אני נרדמת, כי באמת נכנסתי לחוסר אכפתיות או משהו, ואמרתי, טוב, יהיה מה שיהיה, אמרו פשוט להיות עם מה שיש. וזה נכנס למקום של איזשהו זלזול באזור של התודעה. זה היופי, ולכן כדאי להבין שהכלי נמצא אצל כל אחד ואחת כאן. זה לא שמישהו יכול לבוא ולהגיד לכם, יש משהו בדיוק הפנימי, בתשומת לב הפנימית. Okay? נכון שמורה יכול, וזה התפקיד שלנו, רק לכוון, להזמין לשים לב כשרואים שמשהו, אבל בגדול הדרך של... שימו לב ואל תצמדו, זה כל ה... בעצם, לשם זה מוביל.
אז כמה שאלות, יש פה מקבץ שאלות על מחשבות. האם יש הבחנה בין מחשבות שצצות לבין מחשבות שאני בוחר לחשוב בחירה מודעת? האם כל סוגי המחשבות לא שייכות לי?
אני אתחיל.
כמובן שיש הבחנה, מחשבות שצצות מעצמן, ברור לנו לגמרי שצצות מעצמן. והמחשבות שאנחנו בוחרים לחשוב, אנחנו, יש שם איזה כוונה, יש כוונה, או יש איזו שאלה, בוא נראה אם אני פותר אותה. אז במובן הזה יש הבדל, האחד הוא רצוני, כביכול, והשני הוא פשוט קורה. אבל אם נבחן את עצמנו היטב, נגלה שבאופן עמוק זה אותו דבר, כי גם כשאני חושב, בוחר לחשוב על משהו, יש נניח איזושהי בעיה. יש את הדבר הזה ויש את הדבר הזה, והם מתנגדים, ואני לא יודע מה אני אעשה, בוא נחשוב, נמצא פתרון. דוגמה של מחשבה. הפתרון לא ידוע לנו. אם הפתרון, אם המחשבה של הפתרון ידוע לנו, אנחנו לא צריכים לחשוב. אז אנחנו מביאים כוונה, אבל מה שיחשב, המחשבה שתעלה, תפתיע גם אותנו. אם היא לא מפתיעה אותנו, זה שמה לחשוב. אז באחד יש כוונה, בשני אין כוונה, אבל הטבע של המחשבות, הרי או שיופיע פתרון, או שלא יופיע פתרון, או שיופיע פתרון טוב, או שלא יופיע פתרון טוב. אין לנו ידיעה מראש איזה מחשבה תופיע. במובן הזה, מה שמופיע המחשבות, אין מחשבות, הן לא שלנו. הופיע בנו כוונה להיות בתשומת לב. הופיע בנו כוונה לחשוב ולמצוא פתרון. אבל אם ננתח את זה עוד יותר, זה נהיה מאוד מאוד עדין, מאיפה הופיע כוונה לפתור את הפתרון? היא פשוט הופיעה. משהו הטריד אותנו, איזה רגש, איזה בלבול, איזה זה, ואז, בוא אני אחשוב על זה. האם בחרתי לחשוב, בוא אני אחשוב על זה, או שזה פשוט הופיע? ככל שנחקור את זה, זה יכול מאוד לבלבל, אבל זה יכול גם מאוד לשחרר. אנחנו נראה שבעצם הכל קורה מעצמו. כל מה שנראה לנו, אני בוחר, אני מחליט, הופיע בחירה, הופיע החלטה, הופיע רצון לבחור. זה קורה מעצמו. ואנחנו בבורותנו ובגאוותנו אומרים, אני בחרתי, אני החלטתי, אני זה. זה, אני אומר את דברים שאם לא נחקור אותם זה יישאר תיאוריה, אבל אם נחקור אותם, אם נברר, נהיה מאוד כנים וערים בתוך עצמנו, אנחנו נגלה שזה קורה מעצמו, ואנחנו פשוט לוקחים על זה בעלות, וזה הטבע שלנו לוקחת בעלות, ואין צורך, אומר לנו עבודה, וזה מאוד משחרר לראות היחס שלנו אל המחשבות, אל הבחירות, אל החלטות, נהיה הרבה יותר קליל, הרבה יותר משוחרר. לא כל כך קשה לחשוב ולא כל כך קשה לבחור כשאנחנו רואים שזה פשוט קורה מעצמו. אין את המעורב הזאת, אני אבחר, מה אני אבחר, מה זה אומר עליי, אני אצדק, כל הדרמה שאנחנו עושים סביב הבחירה, ואני לא מקל ראש, זה דרמה של המון אנשים, זה דרמה מאוד גדולה, ו תרגלו ותגלו אם זה אכן כך או לא.
אני מציע להפוך טיפה את השאלה ולשאול את עצמנו לגבי הבחירה שלנו לא לחשוב את המחשבה. לא לחשוב את המחשבה עד הסוף. מתעסק במי בוחר או מה ההבדל. האופן שבו אנחנו יכולים להכניס את המחשבה לניוטרל. בחרנו או לא בחרנו, או אם צץ המחשבה ועכשיו אנחנו, האם אנחנו נותנים לה את כל המקום או שאנחנו יכולים לבחור לשחרר.
כאשר מגיעים בתרגול למצב של תודעה חדה, רגועה ובהירה, האם רצוי להמשיך תוך התייחסות, לתוכן המחשבות, כדי להגיע למסקנות, לקחים והחלטות?
לא.
מאוד לא. זה אנחנו עושים כל הזמן בחיים, זה יהיה בזבוז הזמן היקר של התרגול. אז, אז יש פה אנוש. יש פה מוננים איתי. אחדות דיון. אחדות דיון.
אני חושבת שיש איזה מנוסח, לקחים, מסקנות והחלטות, זה קצת מטעטע, כי באמת ככה אנחנו מדברים ביום יום, זאת אומרת, זה דברים מאוד יומיומיים. יחד עם זאת, צריך לזכור הוויזדום, החוכמה, ההבנה, ראיית המציאות גם הגיעה, יכולה להגיע פתאום מאיזה רצף כזה, יכול להגיע כרצף מחשבתי, אבל אז לא צריך לחפש את זה, זה פשוט יהיה שם. וזה שוב, ככה, לאפשר לדברים לנבוע מאשר לחפש אותם באופן אקטיבי. אני מקווה שזה...
אנחנו באחדות דעים מקסימה. הנה שאלה ג'יוסית, סקסית, להעיר אתכם. מה קורה כשהמחשבה מלהיבה כל כך שאין חשק להרפות ממנה? יותר מזאת, יש חשש שאם הרפה ממנה, היא תיעלם ותשכח. אתם יודעים על מה מדובר, נכון?
יש להם תשובות, לפי זאת יש גם תשובות.
לא משנה מה נגיד פה, נגיד לא, תעזבו אותה, תרפו. יש מצב שאתם תרפו? אין מצב. אז תהנו ממנה ו...
תחזרו כשתהיו מוכן.
תסבלו בכיף. תרפו להגיד תסבלו בכיף. זאת התשובה שלי.
אני חושבת שבדרך כלל זה בדיוק... המקום שאומר, זה כל כך פן. יש באמת, יש משהו במחשבות, בחלק מהמחשבות, שמאוד מענות. יש איזשהו באמת כיף, בפנטזיה, ואנחנו פתאום יוצרים איזו מציאות, והיצירתיות שלנו שגדלה שם, ונדמה לנו שזו מחשבה ייחודית, שאם אני לא אתפוס אותה עכשיו, היא תיעלם. אז אם היא תיעלם, איפה... באמת קיום שלה, אם היא חד פעמית כזאת, את כמה, אוקיי, זה דבר אחד, אבל אני יותר רוצה לדבר עליה, מה קורה כשהמחשבה היא לא נעימה, והיא לא מתאימה לי, אוקיי, וכשאנחנו מדברים על חופש, זה היכולת שלנו לשאת במידה, שאפשר להיות גם וגם, עם שני סוגים, כן, עם שני הסוגים של המחשבות האלה. אז המוכנות, כמה אנחנו מוכנים להיות גם עם המחשבות המסייטות, כן, אלה שהן קשות לנו, ועד כמה שם? מה קורה לנו שם? כי הסיפור זה להפסיק את התנועה הזאת, בין הדחייה למשיכה. אז אפשר להיות עם ה... אפשר לראות מחשבה, אפשר לראות יצירות, אפשר לראות, אבל השאלה היא, האם גם אני יכולה להרפות? זאת, זה החופש, היכולת שלנו להרפות. צריך לזכור את זה. וגם בלהרגיע, הדברים היצירתיים האלה, חד פעמיים, שיש לנו תחושה, דרך אגב, לא עלה פה, אבל לאחרונה נתקלתי ברטריטים שהמון סטארט-אפים מתחילים במיינד. כמה מכם המציאו אפליקציות או דברים כאלו? הנה, בבקשה. זה... יש איזשהו משהו שפתאום יש זמן, פתאום אנחנו פנויים ויש זמן לחשוב ויש זמן להמציא ונפתח איזשהו מרחב, אוקיי? והמרחב הזה, וזה גם כן חלק מהקרייבינג הזה, כי הנה פתאום יש לנו זמן פנוי, מתי פעם אחרונה היה לנו כל כך הרבה זמן פנוי כדי להמציא, כדי לעוף מה שנקרא לזה, אוקיי? וזה לא מרפא, זה לא נותן מנוח. ובאמת מגיעים לפה ואומרים, אז בואו נרוויח שתי ציפורים, יש פה שתי ציפורים במכה. גם נעשה מדיטציה וגם נצא עם איזושהי אפליקציה, סטארט-אפ, רעיון. ומה שאני רוצה לומר, שהרעיונות הממשיים יהיו בחיים שלנו, כל עוד אנחנו נשים לב, זה הכל, כי הכל נובע מהפנימיות. זה לא נובע מהמדיטציה, זה נובע מהעובדה שהיינו נוכחים. יש משהו שנוכח וער. ואם יש שם רעיון, אז אנחנו נראה אותו, לא צריך להחזיק אותו, הוא יבוא. אני מקווה שזה ברור, אם לא, שווה להמשיך לנסות.
אז אנחנו עוברים לשאלות יותר אחרות. אם נצא מנקודת הנחה שאני רוצה שיהיה לי טוב, ואני יודע מה אני צריך לעשות לשם כך, מה עליי לעשות אם הדבר שאני רוצה לעשות פוגע או מצער מישהו אחר קרוב ויקר לי?
לא.
51-49. אני חושב שכדאי לכלול גם את היצור הזה שנקרא אני במעגל החמלה. זאת אומרת, לפעמים אין אתם תשובה על כל דבר, אני לא יודע, לעשות משקולות גם טכני מדי, אבל קודם כל גם אני החושב כלול במעגל החמלה. ואם יש לי שאלה על מוסר כללי ואני יכול להיות באיזה מקום פעם מחוץ לדברים, מחוץ לסיפור ולהסתכל, ויש שם את היצור הזה שנקרא דני ויצור ירנתן, ואני מסתכל ואני אומר אוקיי, אז לא, זה מאוד מאוד יכאב, ולשני זה יהיה קצת רווח, אז אולי נעזוב את זה, או הכיוון השני, ובטח לא יהיו תשובות כל הזמן. אבל הדגש הוא לא להוציא אותי מהמעגל, או להוציא את האחר מהמעגל. ב-51-49 אני שמעתי בכמה וכמה מקומות שאני אהיה עירנו קודמים במובן הזה, אז נהיה 51% עם היצור הזה שהוא פה קרוב, ו-49 עם הזולת, נגיד ככה. וננסה לראות, ולפעמים יש קונפליקטים שהפתרון להם הוא לא, באמת לא בתשובות אחוזים. שהלב יכריע.
בשאלות, בהמשך למה שדני אמר, כשאנחנו כוללים את החמלה, אז מבחינה מוסרית אנחנו תמיד צריכים לראות האם הכוונה שלנו היא לפגוע. כי אם הכוונה היא לא לפגוע, אז אין עם זה שום בעיה. זאת אומרת, יש אנשים שפגועים מעצם מהקיום שלנו בעולם הזה. נפגעים, מעצם זה שאני חיה, יש כנראה אנשים שנפגעים, אבל שזה לא מתאים להם כל כך. אז בסדר, זה גם קורה. ויש את אנחנו צריכים לזכור ש אנחנו לא יכולים להתנהל בעולם לפי מה שמתאים לסביבה. אנחנו יכולים להתחשב, אנחנו יכולים לא לפגוע, ולכן תמיד תמיד צריך להקשיב לכוונה הכנה. כי יכול להיות שהכוונה, אם נחקור אותה, היא תהיה בדווקא, ויכול להיות שהיא תהיה פשוט, אני החלטתי לעשות טוב לעצמי. יש לזה הכי הרבה מקום בעולם. מי שזה גורם לו סבל, יתמודד עם הסבל. כי אי אפשר להימנע מסבל בעולם הזה. כן? אנחנו לא יכולים למנוע מאחרים לחוות סבל, ולכן לסבול בעצמנו. אז יש, צריך גם את זה לקחת בחשבון.
אני רוצה לסבך את התמונה. והתשובה הסופית תהיה שאין תשובה. אבל זה לא כל כך פשוט. ואני אשתף בסיפור. כשהתחלתי לתרגל מדיטציה, קראתי סיפור. אתה מכיר את הסיפור? גיליתי את הדבר הכי יקר לי בחיים, וכל מה שרציתי זה לעשות מה שהבודה עשה. עזב את אשתו ואת הילד שרק נולד לו, הבין שהעולם זה סבל, ועד שהוא לא ימצא תשובה לסבל וסוף לסבל, אין טעם בחייו. אז הוא עזב את המשפחה, עזב הכל ונטש לכאורה מעשה אגואיסטי, להשאיר בת זוג, ילד, תינוק. ובפרספקטיבה של הרבה שנים, אנחנו מחייכים ואורו מאיר עד היום, ובנו רוב קרובי משפחתו באו ונהיו תלמידים שלו והתעוררו בדרכתו. אז בטווח קצר זה היה פגיעה מאוד גדולה, בטווח ארוך זה נראה אחרת. אני התמודדתי עם דילמה לא דומה, אבל התחלתי לתרגל ובדיוק נולד לי מדליה בת הראשונה, ומאוד רציתי לתרגל יותר, ללכת לריטריט של שבוע, עוד שבוע, ללכת לחודש, והאמת שמה שרציתי זה ללכת לתרגל, כל כך דיבר אליי, אבל לא יכולתי, היה לי תינוקת בבית ואישה, והיה צריך הרבה נוכחות ותשומת לב, וקיוויתי ש... אוקיי, ככל שהיא תגדל, אז אני אוכל לצאת ליותר ריטריטים. ואחרי כמה שנים, אשתי באה ואמרה, אני רוצה עוד ילד. אמרתי לה, מה? היא לא מספיקה לנו? היא לא נפלאה? היא לא מדהימה? מה זה הגריד הזה? אבל באמת, מה שחשבתי, א', באמת, היא הייתה ונשארה מדהימה ו... באמת מה שחשבתי, וגם אמרתי לה, אם נעשה עכשיו עוד ילד, אז אני אשחק עוד כמה שנים עד שאני אוכל לצאת לריטריטים ארוכים. ומאוד מאוד רציתי, זה היה, הייתי ככה אחוז מזה. אני יודע שזה מאוד חשוב לי, ואשתי גם מאוד חשוב לה עוד ילד. ויש שנינו קשר טוב, ודיברנו ושיתפנו. וכל אחד החזיק באמת שלו וברצות שלו והרצונות התנגדו. ויום אחד שזה הגיע ל-overwhelming ולא ידעתי יותר מה לעשות עם זה, אמרתי אני להיגש למורה שלי מדיטציה, אני אתייעץ איתו. וכמובן אמרתי מה, הוא מורה למדיטציה, בטח שהוא יגיד לי שאני צודק. לא משנה אחר כך. וניגשתי אליו וסיפרתי לו. הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי, יונתן, תקשיב פנימה, אתה כבר תמצא את התשובה. איזה מפח נפש. הוא לא נתן לי את התשובה שרציתי. הוא השאיר אותי עם ה... זה היה פה בן דור, זה היה לפני... הרבה שנים הלכתי פה, היו יותר חרובים, התיישבתי פה מתחת לאיזה חרוב, לא מתחת לעץ הבודי, מתחת לחרוב, ואני מערער מה אני עושה עם הדבר הזה. ופתאום עלתה בי בהירות, פלש, ככה, משהו שלא חשבתי עליו עד עכשיו, עד אז אמרתי ככה, נניח שאני עושה את מה שאני רוצה. אנחנו לא עושים ילד, בת שלנו גדלה, ועוד כמה וכמה שנים אני הולך לריטריטים ארוכים, מתרגל ומתעורר לגמרי. ואני ער לגמרי. ואני חוזר הביתה, והעולם מדהים, ואני קורן וחומל וכל סבבה. ואני רואה את בת זוג שלי, אני בסבבה שלי, והיא עצובה. אני הגשמתי את החלום שלי והיא לא הגשימה את החלום שלה. שווה? באותו רגע נהיה לי ברור שזה לא שווה את זה, וויתרתי לגמרי, ועשיתי מה שאסור לאף תלמיד לעשות בריטריט. לקחתי טלפון, טלפנתי אליה, אמרתי לה, רוני, אנחנו נעשה עוד ילד, ויש לנו עוד ילד. אז אין תשובה, התשובה, הבודה בחר בתשובה להקשיב לקולו הפנימי, ולא להקשיב למשפחה שלו. ויש אנשים שבוחרים להקשיב למשפחה, ולראות שזה לא בהלימה, באמת, זה לוותר על משהו שמאוד רוצים. אז אני אומר את מה שאמר המורה שלי, תקשיבו טוב פנימה, אתם כבר תדעו.
כמה
יהיה בזה
יום?
11. כן. זה קורה בעוד חודש, אני נוסע לחודש סלף ריטריט פעם ראשונה. אחרי 18 שנה. השעון. כן, השעון מציית לחוקי האימפרמננס ומתקדם כל הזמן. אולי שאלה אחרונה או שנסיים כאן?
שאלה אחת מאוד אינפורמטיבית, אני חושבת שהיא חשובה לנו. יש כאן שאלה שמה אסכולה שאתם מלמדים? דני, מה אסכולה שאתה מלמד? בעיניי זה פשוט, אבל...
פשוט?
ואם אפשר עוד מה הפרטים עליה, אני חושבת שכתוב פה פרטים.
איזשהו של הליניאג'?
לא, אני חושבת שזה ליניאג'.
אני מלמד את מה שלמדתי מהמורים שלי, זה גישה שנקראת ויפאסנה. בתוך עולם הויפאסנה יש הרבה אסכולות, אנחנו נחשבים כאסכולה רכה, כאסכולה פחות מחמירה ומדקדקת לשבת בלי לזוז, ושיש פרוטוקול מדויק כל יום במשך כך וכך ימים. זאת גישה של תשומת לב ושל תובנה, של אינסייט. זה לקוח ממה שהבודה לימד, אבל הבודה לימד הרבה דברים והרבה תלמידים, וכל הוא התאים את הלימוד שלו לתלמידים, מה שלא הרבה מורים יכולים. הלוואי ותהיה לנו את הרגישות הזאת, וכולנו משתדלים שהלימוד לא יהיה אחיד לכולם, אלא יותאם לתלמיד. אז בתוך העולם הזה של התרגולים הבודיסטיים, זרם הוא זרם של אינסייט, של תובנה. אז שם אנחנו. שם אני.
אותו מקום?
אותו מקום, רק בשמאל.
אני אתן קצת רקע, כי אני חושבת שהשאלה רוצה לקבל יותר תמונה.
מה מחפשים בגוגל?
אינסייט. אינסייט מדיטיישן, מדיטציה תובנה. לפעמים זה יופיע כמיינדפולנס, רק מיינדפולנס לפעמים יופיע כמשהו ללא... כן, נכון, מיינדפולנס זה כבר מאוד פופולרי. בכל מקרה, אתה שאלת את השאלה?
לא.
אז אני רק רוצה לתת תמונה, כי באמת בודיזם זה, יש בבודיזם שלושה סוגים עיקריים, טיבטי, זן בודיזם ותרוואדה. הויפאסנה יוצאת מתוך הזרם של התרוואדה, שזה מה שנקרא תורת הזקנים, או ההיניאנה, שזה העגלה הקטנה. ובעצם התרגול הזה הוא תרגול שגם הוא מושתת על הסאטיפטאנה סוטרה, על מה שהסוטרה שהבודה לימד, ומגיע מבורמה, בעיקרון, אני חושבת שרוב ה-Inside Society, Inside Society זה באמת עוד מורים ומקומות בעולם שמתרגלים כמו שאנחנו מתרגלים כאן, אוקיי? שזה מושפע פחות או יותר ממה שתרגול של מהסי, מי שמכיר, שומע, ובאמת הגישה היא לתרגל, לפתח את התשומת לב, ריכוז, את ה... לחקירת המציאות כפי שהיא, בגדול, אוקיי? ויש עוד סוגים, יש, כן, לפעמים הויפאסנה היא די מבלבלת, כי תופסים אותה כמדיטציה שתיקה או כסכמה מסוימת. אני חושבת שבתובנה שקורה ובכלל בעולם המערבי, זה שהמורים מושפעים מאוד, ולמורים יש לא רק טכניקה אחת, ולכן אני חושבת שהיום כל רדריט שתבואו, אולי תשמעו, תעשו את אותו דבר, ולפעמים זה יהיה קצת ימינה, קצת שמאלה, בגישה רכה יותר או נוקשה יותר, אבל בחוויה שלי מאוד מותאמת לאוכלוסייה המערבית.
טוב, אנחנו נסיים כאן, כבר זמן רץ לו. רק לפני סיום, אני רוצה להתנצל בשם שלושתנו על כך שענינו רק לחצי מהשאלות.
אולי לחלק נעלם אחר.
אז אולי לחלק נעלה מחר, ומחר כשנעסוק בחלק של היום שעוסק בתרגול בחיי היום, אם אתם תהיו מוזמנים להכין, לשאול שאלות שקשורות לתרגול ביומיום, אז סליחה אם לא נעניתם, ואולי מחר תהיה תלמוד עוד. בוא נסיים ברגע או שניים שקטים.